רדיו סול סימו אייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע, עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
ערב טוב לכם, צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בתוכנית האקטואליה מספר אחת באינטרנט. סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, רק ברדיו סול. ערב טוב לך, ידידי ושותפי שוקי אברהם.
ערב טוב.
במשום מה, הערב אתה במצב רוח טוב.
כן.
אחר כך נשמע למה. Mm-hmm. וערב טוב לטכנאי השידור שלנו, אבנר רואקר, שתמיד במצב רוח טוב. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו...
זה כי הוא רואה אותנו.
אנחנו מזכירים לכם שאנחנו בשידור חי, ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו, מכל מקום, באתר הרדיו ובדף הפייסבוק של רדיו סול. הערב נעסוק בשני נושאים עיקריים, ההסלמה של הציבור החרדי נגד חוק הגיוס, מה עובר על הליטאים החסידים ועל שס, וגם איך עוצרים את ההקצנה. וגם נעסוק בליכוד ועל חוק הגיוס, והאם החוק של ביסמוט את נתניהו, והאם המטרה של שלטון מקדשת את כל האמצעים, גם אם הם מסריחים לדברי רבים. אז תישארו איתנו, יהיה מעניין. ואני עובר אליך, שוקי אברהם, כדי לומר לנו מה הכותרת המרכזית שלך השבוע הזה. ויש לא מעט.
יש לא מעט. קודם כל, הפצמרית הלכה הביתה.
לא הפצמרית, כי
הפצר.
אבל זו הייתה טעות חביבה.
היא הייתה סוג של פצמרית.
כן, אני מתאר לעצמי שאתה ראית בה איזה פצמר.
כן, היא הייתה סוג של פצמר.
שנפל על כוחותינו.
שוק, בדיוק, שוק, סוג של...
פצרית.
כן, של פצרית, שאני חושב שהלכה הביתה. אני חושב שטוב עשו... שעלו על ההדלפה והחליטו לחקור. אני רק מציין שהייתה לנו את השיחה המקדימה, ולמרות שאנחנו שנינו בשני צדדים שונים של המתרס, אבל
שנינו
הסכמנו שאירוע כזה חייב...
אנשים טובים באמצע הדרך.
אירוע כזה תמיד חייב להיחקר.
כן, נכון.
אבל הוא לא יכול לצאת בצורה כזאת ולהדלפה כזאת מטורפת ולהשחיר את מדינת ישראל, כי הסרטון הזה שהודלף במגמה, עשה נזק תדמיתי מאוד מאוד גדול למדינת ישראל.
נכון.
זה בשלב הזה. בשלב השני, אני חושב שאנחנו מגיעים למצב מאוד מאוד קיצוני עם מה שקורה היום בירושלים. כנראה תכף בהמשך אנחנו נראה...
כן, גם תמונות משם.
מה שקורה היום בירושלים, אני מסכים שצריך לגייס את החרדים. אני מסכים שזה צריך להיות הרבה יותר. היום מישהו בכלל לא יודע מי הציע את זה, לעשות חוק, שקודם כל אומר שמי שהולך לעשות חוק ללימוד תורה, ואם אתה רוצה ללמוד תורה, אז תיכנס לכולל ותלמד בכולל, ומי שלא הולך להתגייס. ואני חושב שהדרך שבה אנחנו הולכים לשם, זה התנגשות של שני קרחונים, שתהיה מפץ מאוד מאוד גדול בעניין הזה, כן. ואני די מוטרד מהנושא הזה. לא בגלל שהממשלה טיפול, כי אם אתה מסתכל על המצב של היום, אז היא טיפול היום, תקום מחר באותו דבר.
אז אני רוצה לומר לך שדווקא יש, הדמוקרטיה הישראלית היא שברירית.
מאוד.
אנשים לא מודעים לזה, היא שברירית. אתה יודע, החודש הזה לפני 30 שנה נרצח ראש ממשלה בישראל. נכון. יצחק רבין המנוח. ואני כדי לבוא ולומר את מה שקורה היום עם העדה החרדית, זה לא מתקרב למה שהיה לפני 30 שנה בהיבט האלים של המילה, אבל זה מפחיד אותי בהיבט של המחויבות והאחריות המשותפת לגורלה של המדינה הזאת. ואני מוטרד לאן הדברים הולכים ומה בסופו של דבר, וזאת יריקה בפרצופם של מאות החיילים שנהרגו, אלפים שנפצעו, שנחטפו, יריקה בפרצופם של האימהות והאבות השכולים, וביניהם גם מהורים חרדים. אז מה שפעם היה נתפס כגורם שולי בחברה החרדית, ועל זה אנחנו כמובן נדבר ברחבה עם בני רבינוביץ' הפרשן שלנו. ערב טוב לך, בני.
ערב טוב לכם.
אני רק אשלים את המשפט, שמה שפעם היה נתפס כגורם שולי בחברה החרדית, הפלג הירושלמי הקטן והקולני, יש תחושה, בני, שזה היום נחלת כולם, הקצנה מטורפת ומסוכנת, ואנחנו שואלים אותך, איפה זה אמור לייצר? איך זה אמור לייצר?
תשמע, יש, בוא נשים את הדברים במקומם.
כן.
אתה בטח מכיר את הציבור החרדי ואת המנהיגים שלו בעשרות השנים האחרונות, והייתה הנהגה של הרב שח, הייתה הנהגה של הרב סטיימן, של הרב אלישיב.
כן.
זאת הייתה הנהגה אוטוריטה מאוד מאוד משמעותית, מאוד מאוד חזקה, עוצמתית, שהיא לא היה צריך בעצם לייצר אותה. היא הקרינה מתוך עצמה.
כן.
וזה מזכיר לי את העצרת התפילה שהייתה לפני 11 שנה בדיוק. שאני הייתי אז, היה לי את הזכות להיות הדובר שלה.
כן. אני זוכר.
אני זוכר כמה הרב שטיימן הקפיד, שבשום פנים ואופן לא יהיה לזה שום קונוטציה של הפגנה, של מחאה. בשום פנים ואופן שלא תטעה, אני זוכר שהוא אמר לי, זה רק תפילה. ולכן, הייתה הקפדה מאוד חזקה בכיוון הזה, וככה הובלנו את העניין הזה, ואז ההפגנה הייתה עם כמות הרבה הרבה יותר אנשים ממה שהיה היום, למרות שהציבור החרדי גדל בצורה משמעותית. ישבתי היום באולפן עם דובר המשטרה, בו אין מה להשוות את הכמויות שהיו אז למה שהיה היום, ואף אחד לא נפרט, ולא זרקו בקבוק על אף עיתונאי, ולא אבן על שום שוטר, ואף אחד לא נפל, הוא פעל, אני לא יודע מאיזה גג.
אז ההבדל בין אז להיום זאת הנהגה חרדית חלשה.
חד וחלק, והבעיה היותר משמעותית, היא שהסכונה שהייתה אז, והיא פחות או יותר אותה הסכונה שיש היום, בשעת ודאי, גם בדגל התורה, גם כן אותו דבר, היא הייתה הסכונה שהיא לא השמיעה, אומנם היא באה והיא הייתה יושבת עם הרב שטיימן, היא הייתה מביאה את הדברים איך שהיא רואה מתוך נקודת ההשקפה שלה. אבל הרב שטיימן היה מספיק, הייתי אומר, פתוח לציבור, פתוח לשמוע מה באמת קורה. אני תמיד הגדרתי אותו שהוא מעולם לא קפץ לבריכה ממים. הוא היה מאוד עם שתי רגליים, עם קרקע לרצפה, כדי לדעת מה אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות. בדרך אגב, הוא תמיד היה אומר לי, לא תצליח לעולם לשכנע אמא שהבן שלה נמצא בגבול בלבנון ומסכן את עצמו, ומסכן את החיים שלו, ובין בחור ישיבה חרדי שנמצא בבית שלו, במיטה שלו, או בישיבה, לא תצליח להסביר להם את הערך של לימוד תורה. אין להם פה מה להסביר, כי מי שלא מאמין בערך של לימוד תורה, על כל המש... אני גם לא אנסה לשכנע אף אחד פה מבין המאזינים, כן. חבל על הזמן. אין את מי לשכנע. אחד אומר לי, סליחה לאלף אלפי הבדלות, שהגלידה סוקו וניל היא מאוד טעימה, והשני בא ואומר, לא, מה פתאום, מוקה ובננה טעים. לך תשכנע אותו, אין... כל אחד הולך בדרכו, וזה מה יש, ועל אחת כמה וכמה, כשאנחנו מדברים בענייני אמונה, בענייני השקפת עולם, אני לא יכול לשכנע. אבל אף פעם לא היה זלזול בחיילים, לא היה זלזול במה שקורה בשטח. ופה לצערי הרב, אני אומר את זה, איך אומרים, ברש גלי,
כן.
אנחנו שנתיים מאז המלחמה, ואתה לא ראית את הציבור החרדי... איך אומרים, הוא רב בעניין, כן. הוא היה די מנותק, מנותק כמעט לגמרי. אתה יודע, שאל אותי אתמול מישהו, ולא היה לי מה לענות לו. תגידי, למה לא עשיתם עצרת תפילה לפני שנתיים,
כן.
שהתחילה מלחמה, ונדבחו אנשים, ונאנסו, וחיילים נפלו, ואזרחים נשחטו? איפה הייתה עצרת תפילה שלכם אז? למה לא הראיתם איזשהו, מה שנקרא, שותפות גורל עם, 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 עם מה שקורה כאן? וזה לא קרה. וזה גם לא קרה בשנתיים האלו שהנציגים החרדים, במקום, סליחה על הביטוי, לתת מבוטה לסמוטריץ' ולבן גביר,
כן.
שלא ינהלו את העניינים של החטופים ושל המלחמה, והם היו יכולים בשקט לבוא ולהכריע את נתניהו ולהגיד לו, אדוני הנכבד, עד כאן, החטופים חוזרים הביתה, החיים והחללים בקבר ישראל, ואנחנו מפסיקים את המלחמה שאין לה שום תכלית, שום דבר, כולנו יודעים את זה, שכל המלחמה הזאת נתנהלה במשך המון זמן, זה הייתה מלחמת ביבי לשמה, חלס. אנחנו רואים לאן הגענו היום, את החמאס לא מוטטנו, החמאס שולט,
כן.
יש להם, הכל בוא, הרי זה בדיחה, בדיחה על הביצוע, אוקיי. אבל הבדיחה הזאת הייתה בדיחה שלטה לנו כן. בדמים.
נכון, רגע,
שחרדים, אחד... במקום לשנות את כל עולמה, ולבוא ולהגיד לנתניהו סטופ,
כן.
ובמקום את חוק הגיוס שנתניהו השליח להם לפני חוק דרי, ולפני חוק בן גביר, עוד לפני הקמת הממשלה, נתניהו התחייב שהוא מעביר את חוק הגיוס. הוא לא העביר כי הוא לא רוצה להעביר.
כן.
גם עכשיו לא שמעת אותו עד היום מילה אחת.
כן.
לא תשמע ממנו.
אז מה... הוא
בעד חוק הגיוס.
שוקי רוצה לשאול אותך שאלה. שוקי רוצה לשאול אותך.
או שנייה רק משפט קצר, הוא יוכל לבוא לבחירות ולהגיד, אני מעולם לא תמכתי בחוק הזה, מה פתאום? זה לא אני לא זה, אני בכלל לא בעסק.
ערב טוב, בני, זה שוקי, מה נשמע?
ברוך השם, מצוין.
אז קודם כל תראה, יש את ההפגנה היום, שגם בחלקה נהייתה אלימה, מה שלא היה בשנים קודמות. יש את ההסתה שרצה שם כנגד ערוץ 12, שתקפו כתבים. אני שואל, יכול להיות שאותם מפגינים ראו מה שקרה בקפלן, ומה שקרה באיילון, וששורפים צמיגים, וככה מתייחסים, איך אומרים, ביד רכה, התעלמו מכל ההפרות שהיו, ואם להם מותר, אז גם לנו מותר? זו השאלה הראשונה, והשאלה השנייה שאני מסתכן לדעת, לאן נגיע? זאת אומרת, אם צד אחד מתעקש שהם יתגייסו, וצד אחד מתעקש שהם לא יתגייסו, צד אחד רוצה ללמוד תורה, צד אחד אומר, לא אכפת לי להתגייס, לאן נגיע? איפה הפתרון? כי אם זה לא יהיה עכשיו, זה יהיה בממשלה הבאה, וכמו שאמרנו, זה דינמי. והבחירות יכולות להתהפך, היום זה נתניהו, מחר זה בנט, לפיד או כל אחד אחר. אז לאן אנחנו מגיעים?
אז קודם כל אני חושב שהם לא למדו מקפלן, אלא הם יותר למדו מנוער הגבעות. שיכול לשרוף ולהקות זקנים וישישים וילדים, ולשרוף בתים ולשרוף מכוניות, ולהתנהג בצורה הכי אלימה והכי אגרסיבית, ולא יקרה להם כלום. אם הם כבר לומדים ממישהו, זה מהחברים האלו בנוער הגבוהות. כי בקפלן, ויצא לי להיות בקפלן,
כן.
לא הייתה אלימות. אני מצטער לומר, היה חסימות כבישים? אבל איפה אלימות? למה סתם לבלבל את המוח? חוץ מזה, אני מבין שאתה בעד לטייח את הכל. זאת אומרת, אם יש חיילים שמואשמים בכתב אישום חמור והיום ונורא, שהתנהגו בצורה ברברית כלפי עצירים, אז צריך להשתיק את זה, שאף אחד לא ידע.
לא, ממש לא.
ואסור להדליף את זה החוצה.
לא.
רק מותר להדליף דברים שהם נגד אנשים, זאת אומרת, להבילד. אפשר להדליף דברים שפוגעים בביטחון ישראל, ומי שמדליף הוא פטריוט ישראלי, והוא פשוט צדיק יסוד עולם, אבל להדליף, עכשיו אני כבר לא יודע בדיוק מי הדליף, למה הדליף וכמה הדליף, אבל על איזה הדלפה אנחנו מדברים פה?
אבל בני, לא, אתה הרבבת את זה, לא לשם הוא... השאלה של שוק...
לא, לבוא ולהגיד שהחרדים למדו מהפגנות בקפלן.
כן, לא, כאילו, האם הרחוב החרדי והרחוב של קפלן
היה אלימות בהפגנות, היה אלימות באיילון. ברגע ששרפת, ברגע שבני
נשרף... לא, 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 אני מודיע שוב, זה לא היה אלימות, נו, אני הייתי שם.
שרפת עץ בכביש, זה אלימות.
זה לא אלימות, לא, לא, לא.
סוג של אלימות.
זאת מחאה, זאת מחאה.
זה מחאה, זה מותר.
אף אחד... סליחה, סליחה שוקי, אף אחד לא פגע בשוטרים, אף אחד לא הרים יד על שוטר. בוא נהיה קצת, עם כל הכבוד לאג'נדה.
שוק, אני לא מקבל את הפגיעה בשוטרים בשום מקרה ובשום מצב. מצד שני, אני גם להפך בעמדה השנייה, אני כן חושב שצריך לחקור את פרשת שדה תימן.
לא,
אבל
לא מסוד חקור.
אבל לא היה צריך להדליף את הסרטון.
לא היה צריך להדליף.
לא היה צריך להדליף את הסרטון. לא בשושו, לא צריך להדליף סרטונים שגורמים נזק תדמיתי למדינת ישראל.
אני שואל שאלה, אם יש חייל שגנב ורצח ועשה דברים איומים ונוראים בעזה, אז הכל צריך להשתיק. שום דבר לא קרה ולא היה...
לא, צריך לחקור את זה בנסיבות הנכונות.
בני, אני מנסה לשמור על הכיוון של הרעיון הזה, במובן הזה שאיך יעלה על הדעת שעדה חרדית שמתיימרת להיות אדוני התורה ורחוב התורה וחיי התורה והכל, הם עבד נרצע של מנהיג שמהתל בהם ועושה בהם ככל העולה על רוחו.
הרמת לי להנחתה, אני רק רוצה להגיד קדימה. לך, וזה המשך למה ששוקי אמר.
בדיוק, אני פשוט כיוון, אני לקחתי את מה ששוקי אמר, ומה שנקרא, זיקקתי את זה.
יפה מאוד. עכשיו אני רק, אני לא יודע, אתם פשוט לא חשופים לזה, שוקי, כן. אבל התקשורת החרדית היא זו שמחנכת את הנוער שלנו, היא... ביביסטית על סטרואידים.
וואי,
זאת אומרת, ערוץ 14 זה כלום לעומת התקשורת החרדית הביביסטית. ואני אומר לעצמי הרבה פעמים, רגע, ריבונו של עולם, הרי נתניהו הוא לא גדול הדור.
נכון.
הוא אפילו אתאיסט. הוא לא מניח תפילים, הוא לא שומר שבת, הוא לא אוכל ביום כיפור, הוא כלום. הוא לא קשור לאמונות ולדעות שלכם. איך זה יכול להיות? הוא באמת ראש הממשלה, הכל בסדר, הכל טוב, הכל יפה, והחרדים הולכים איתו, בסדר גמור. מה אתם מכניסים את כל הקישקס של המשפט שלו, הוא כן, כן. צודק, הוא לא צודק, נו, איך אומרים, תנהלו תקשורת עניינית בכל הדברים,
נכון.
שלא קשורים ישירות לדברים שקשורים לציבור החרדי. מה, בחבר'ה, אתם לא קולטים איזה כותרות, איזה מאמרי מערכת, זה פשוט מטורף של המטורף, אתה יודע מה, אני עכשיו אספר לכם סיפור, שאתם טיפלו מהכיסא. סיפר לי מישהו.
תוך כדי שאתה מדבר, אנחנו רואים את
ההפגנה בירושלים, כדי ככה לתת לזה את הקונטקסט.
באדיבות ערוץ 14.
קדימה.
בכל אופן, אתם יכולים להיכנס היום לפנימיה של בחורי ישיבות. אתם לא תראו בחדר שלהם תמונות של הרבנים של גדולי התורה. אתם יודעים איזה תמונות יש על הקירות?
לא.
ביבי.
ביבי.
אז בני, אתה יודע, אתה מצייר פה תמונה, אתה מצייר פה תמונה מאוד מדאיגה. אתה מצייר תמונה שאותם חרדים הם ביביסטים על סטרואידים.
הספסוף.
הספסוף, ואנחנו על סף הפיצוץ הבא. במדינת ישראל, יהודים נגד יהודים.
לאן זה הולך, בני? שאלה אחרונה ותשובה אחרונה. לאן זה הולך? ממה אתה חושש?
אני בא ואומר דבר אחד, אתה יודע, יש כל הזמן דיונים, האם החרדים הולכים להקצנה, הולכים
כן.
זה כבר לא הקצנה, זה פשוט, סליחה שאני אומר זה, זה כמעט התאבדות. אם אתה נותן לציבור, לנוער החרדי, ללכת לכיוון לאומני, חלק גדול כבר מתחילים לעלות להר הבית, זה דברים שבוא, מי שגדל בציבור החרדי, הרב שח, הרב שטמן, הרב קניאבסקי, הרב... אב גרשון אלדיסטיין, כל גדולי התורה שהיו בעשרות השנים האחרונות, זה אנטיתזה מוחלטת, וודאי גם הפלג הירושלמי שמתיימר להגיד, אני תלמיד של הרב שח, ואני ממשיך מורשת של הרב שח. אתה יודע שהרב שח התנגד להפגנות בכלל? הרב שח דיבר על זה שרק מי שתורתו אומנותו, איך הוא מגדיר את זה, רק הוא, ההתרה הזו עולמתו לראשו, ויש לו את הזכות לדחות את הגיוס.
אז בני, חוק הגיוס, לאן הוא הולך החוק הזה, חוק הגיוס?
לא, אין חוק, לא יהיה חוק
גיוס. לא יהיה חוק גיוס.
לא, 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 לא יהיה חוק
גיוס. עד הבחירות לא יהיה חוק גיוס.
הכל מריחו, לא, גם החוק שביסמוט הולך להעביר זה לא חוק גיוס. אין פה חוק גיוס. זה שטויות ומתקווניות, ומי שמספר לכם שיש פה חוק גיוס, זה דברים בטלים, אני גם לא רואה שלחוק הזה יש הסכמה, אבל בוא נגיד שהוא כן יעבור, זה לא חוק גיוס, אני בטוח שבג"ץ יפסול אותו, ואתה יודע מה, די בצדק, אם החרדים היו מבינים, לפחות בשנתיים האלו, שלפחות מי שלא לומד, מי שלא לומד, נקרא לזה מי שאין תורתו אומנותו, הולך להתגייס. אלא מה, תשאלו אותי, ואיך שומרים על המסגרת שלו, צריך לשבת ולדון ולסכם עם הגורמים המתאימים, איך עושים את זה. אבל ברגע שאתם באים ואומרים, אנחנו קוראים את צווי הגיוס, גם מי שלא לומד ועובד ומסתובב כל היום ברחובות, לא מתגייס, פה אנחנו באמת נכנסים להתנגשות, ואם המערכת השלטונית תעמוד על שלה, וככה זה נראה כרגע, אין לחרדים הרבה אפשרויות. מה הם יכולים לעשות?
לרדת מהארץ, לא? הם לא רוצים...
לא, לא, הם
לא ירדו מהארץ.
בני, יש בוונצואלה המון מקום שהאמריקאים מכינים שם.
יש גם באוגנדה.
בגואטמלה.
לא, אני חשבתי שזה ברצועת עזה כל
הזמן. אתה יודע מה?
אוקיי, אפשרי.
אני חושב ש...
אפשר לבדוק את זה.
אני חושב שיש איזה דמיון בין החרדים לבין הפלסטינים, לא?
בולנזה נדלנית אמר לנו סמוטריץ'.
יש לנו כבר נדלן בעזה.
בני רבינוביץ', האיש היקר שלנו, תודה רבה על הדבר, השיחה הכנה הזאת.
תודה רבה.
ערב טוב, ורק בשורות טובות, אמן.
אמן, אמן, בטרות.
טוב, שוקי, אני רק רוצה להגיד לך, באמת, משהו בסיסי עמוק השתנה בחברה החרדית. הם יותר ליכודניקים מאשר אנשי תורה.
נכון, אבל הוא צייר תמונה יותר גרועה.
הדרך הנעימה שלהם הלכה לאיבוד.
זאת אומרת, שאומרים לך היום ביביסט, אתה צריך להיות רגוע.
נכון.
כי אתה לא חרדי.
נכון.
אז אתה לא קיצוני.
נכון.
אז אתה השפוי.
נכון.
תראה איפה הגענו.
מה אתה... רגע, רגע, מה אתה עושה לי סשן פסיכולוגיה עכשיו?
לא, להפך. אם אומרים, בואי נה, אתה ביביסט, ואני חילוני, אז אני במצב טוב לעומת מה שבני עכשיו אמר.
השם ירחם, אני אומר לך, השם ירחם.
ממש.
יש כזה שיר כזה, נדמה לי אפילו, השם ירחם, עם אבנר ישים לב...
השם ירחם.
השם ירחם. בוא נשמע אותו, את טונה ואת עודיה.
מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מוואי. אם יש לכם כזה תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמוראי, שתאהב לתת לי קאפ יעני ride or die. להסכים איתי זה לא חשוב, רק לרצוע למצוא תשמיד גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב, כן, לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב קטן, השם ירחם. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב קטן, השם ירחם.
מגיע לי מגיע, אחרי כל התפילות שאיזה מישהו יגיע, ייתן לי ביטחון להרגיש שזה נכון, סתם להיות אגב של מישהו בלי לחטוף איזה קליע. מגיע לי שיום אחד אצליח לקום איתו בבוקר, לראות אותו מניח, להיות בעננים אחרי כמה מלשינים. מגיע לי אהבה שתזמן
את המשיח.
Yeah.
השבוע. כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
כן, כן, ואנחנו ממשיכים בהפגנה של החרדים סביב חוק הגיוס, בכלל בכל מיני זוויות השונות, ואנחנו עכשיו בזווית של שס במחאה הזאת, ואני חייב להודות שמשהו נורא עובר למפלגה שביקשה להחזיר אתרה ליושנה, והפכה בעל כורחה להיות הסמן הימני של המחאה, ולהראות כביכול אחדות דעים עם החרדים האשכנזים. הרחיק לכת, ולא בפעם הראשונה, הרב יצחק יוסף, הראשון לציון לשעבר, שמתגלה יותר ויותר כדמות מאוד לא ממלכתית, בלשון המעטה, ולא מכובדת. ולצערי הרב הוא מתחרה באמסלם מהליכוד בפנינים שיוצאים לו מהפה. הנה דוגמה קטנה ובאמת כואבת. הרב יצחק יוסף, בנו של הרב עובדיה יוסף, אמר על ראש ישיבת הרב עובדיה יוסף זצ"ל. אמר על ראש ישיבת אורות שאול הרב תמיר גרנות, ששחל את בנו הקצין במלחמה בעזה, שהוא אפיקורוס ואין לצרפו למניין, לא יאומן. ועל מה ולמה? על זה שהרב גרנות דיבר על שותפות הגורל גם בגיוס וגם בתורה. הרב תמיר גרנות השיב לדברי הראשון לציון, כבוד הרב, אתה צריך לבקש מחילה מהדמעות של אשתי ולבקש מחילה מעמיתי ז"ל, בחור ישיבה ולוחם, ומכל הצדיקים והקדושים לומדי התורה שבחרו להילחם. אתה הראשון לציון, יש לך אחריות על עם ישראל. וחשוב לי לציין שגם בקרב בני משפחתו של הרב יצחק יוסף שליטה, יש התנערות מוחלטת מדבריו ומהסגנון הדוחה שלו, ושלא לציטוט הם אומרים שהוא מבייש את זכר אביו מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. ואנחנו אומרים ערב טוב לשמואל אסולין, איש חינוך ותיק, יועץ לשעבר לשר שקי ז"ל, שמכיר היטב את מה שנקרא את לידתה של ש"ס ומה נהיה ממנה. ערב טוב לך שמואל.
ערב טוב.
אז שמעת את הפתיח שלי, ובאמת לשמוע את הראשון לציון מתבטא ככה, ואני שואל את עצמי, מה קרה לדרך ארץ קדמה לתורה?
הנושאים מאוד מורכבים, והם גלישה של סיר רותח 75 שנה.
למה 75 שנה?
מהקמת המדינה, הפטור שהפך לגורף בגלל מכירת שלטון, כן. יצר אישות חרדית לא ברוח היהדות ההיסטורית, כנישת קיום, ונאבקים על הנישה הזו. מה שקרה היום בירושלים, מאבק על הנישה.
מה זה נישה? זה מדינה עצמאית? אוטונומיה? מה?
זו אוטונומיה שהתאפשרה ממנחם בגין, בעיניי אבי הביביזם, של היפרדות מהצד הציוני שמתנגד לו, וקניית שלטון מסודרת מהחרדים, תמורת פטור וכספים קואליציוניים. ש"ס בנושא הזה היא טרגדיה לציבור הספרדי, ואני אסביר לך לפי השאלה שלך.
כן. שוקי, אתה רוצה לשאול אותו שאלה על העניין הזה?
קודם כל, אתה יודע, זה רק אחד ששולט בקהילה של מרוקאים.
כן, ראית מה זה, שמואל, איפה נפלנו?
שיהיה
בריא. עכשיו, מעבר לזה, משהו השתנה בש"ס. פעם ש"ס היה לה כאילו עמוד שדרה.
מסורתית, מתונה.
היא הייתה, אתה שמעת אותה. היום הם כאילו צל אחרי המפלגות החרדיות, אני לא יודע אם להגיד האשכנזיות.
כן, כן.
אוקיי? הם צל. מה השתנה? הרחיקו את דרעי. מה השתנה שש"ס נפלה ככה?
אני אסביר לך בצד העקרוני הערכי של הדברים. כי הייתי בארץ הלידה שלהם. ש"ס קמה על יוזמה של הרב עובדיה יוסף להחזיר עטרה ליושנה. פרופסור שקי מדי פעם כשר הדתות היה מגיע לבית העבודה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה לשאול בענייני עגונות וכן הלאה, כי שוט בר אילן לא יכל להתחרות במבריקות וההיקף של הרב עובדיה יוסף. Okay. והגענו הרבה פעמים לבית שלו, אני מתלוויתי יועץ בשיר. באחת הפעמים שאל פרופסור שקי את הרב עובדיה יוסף, למה כוונתך באמירה להחזיר עטרה ליושנה? תשובת הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, הייתה, מאמר הדאטרה של ארץ ישראל הוא מרן הבית יוסף, על צריך להכפיף את החרדים האשכנזיים לפסיקה של מרן הבית יוסף, ברוח הספרדית.
זאת אומרת...
החזרת עטרה ליושנה.
כן, זאת אומרת, אם אני אנסה לתרגם את מה שאתה אומר...
בבקשה.
לבוא ולומר שהרוח היהודית הספרדית... היא בעצם...
היא יהדות ארץ ישראל.
זה נשמע מעולה. מה קרה עם זה?
קודם כל, לקופף, להחזיר עטרה ליושנה, פרופסור שקי שאל אותו בדיוק את השאלה שלך קצת יותר בסגנון שלו, ואמר לו, כבוד הרב, למה אתה לא עושה את זה בצורה... צא עם זה.
כן.
הוא אומר לו, אתה יודע, יש לי בעיה?
מה?
האשכנזים מצרפו את הספרים שלי.
הבנתי.
המרווח הזה בין הספרדיות הגאה לבין הנקמנות האשכנזית הייתה על הבמה.
אבל עדיין, עם כל המרווח הזה, עדיין שס...
תרשה לתת הקדמה קטנה של המרווח...
אין זמן להקדמות בתוכנית, יש רק אמירות.
אמירה. ש"ס קמה על חורבן המפדל, בטענה שהאשכנזים של המפדל קיפחו את הספרדים. עכשיו, אני הייתי רכז קליטת עלייה בשנים שקמה ש"ס, מאשדוד עד אילת, 19 בתי הספר שלנו עמדו לפני קריסה מספרית, כי הפעילים של ש"ס הקימו את מעין החינוך התורני, ואמרו להורים, אצלנו בלי בגרות, בלי צבא, ובלי אתיופים, כי אתיופים היו אצלנו. עכשיו, הספרדים ברחו ממפאי, ברחו מהמפדל, וקמה תנועה שאמרו, האמת היא, בהתחלה, אני בכנסת נתתי יד לבניזרי ולמי שיכלתי, כי זה, גם פרופסור שקי אמר, זה נפלא. והקשר עם הרב יוסף היה לבבי אהוב. עכשיו, ברגע שקמה התנועה על רעיון של הרמת קרן הספרדים, אני יכול להגיד בסוגריים, זה מה ששכנע את דוקטור בורג להעביר את השרביט לפרופסור שקי כראש המפדל.
לא, זה ברור, זה ברור, זה הם לא יעשו
עכשיו,
את זה.
עכשיו, שאלה הבאה שלכם.
אבל שנייה, תודה שאתה ככה עושה, שם נקודה ומעביר אותנו לשאלה הבאה. אני רוצה לשאול אותך, שמואל, אני רואה את ש"ס של היום, כמו ששוקי אמר, לא רואים שום התבטאות ערכית. הרי בזמנו לפני הסכם אוסלו, הרב עובדיה יוסף אמר ששלום וחיי אדם חשובים יותר מקדושת האדמה. זאת, אלה היו אמירות חשובות, עקרוניות, התרת העגונות, הגיור של אנשים האתיופיות.
היה להם אמירה.
של האתיופים. הייתה אמירה.
הייתה אמירה. ושוקי שס.
שוקי מתגעגע לאמירות האלה, וכל מה שהוא שומע היום, זה כאילו ספרדי בכובע אשכנזי.
אתה לא שומע שס.
אתה שומע שיקסה, לא שס.
את שמע. במקרה הזה של נושא הגיוס, שלושה דברים. א', ש"ס הפכה להיות שפוטת ליטאים, היא איבדה את הדגל הספרדי, נקודה. שתיים, לי אמר בכיר מש"ס שהתחנן שלא אומר את שמו.
כן.
ואני, יש לי ידידות עם אנשים מתקופת הכנסת.
כן.
אנחנו מקצינים לא בגלל שאנחנו נגד צבא. אנחנו יודעים שאם יהיו מכסות, האשכנזים נפיל אותם עלינו.
רגע, זה מעניין. זאת אומרת, רגע, אני רוצה להתעכב על הנקודה הזאת.
בבקשה.
שאם בחוק הגיוס יהיו מכסות, האשכנזים יגידו, זה בסדר, יש לנו את ה...
יש לנו את ש"ס.
יש לנו את ש"ס.
זאת אומרת, ש"ס תלך תתגייס, והם
ישנו... ונכון, זאת הכוונה שלך? זה מה שהוא אמר לך?
זה בדיוק. זה בדיוק, הרי, כמו שהרי, בזמנו אמרו, אני הייתי נוכח בדיון בכנסת עם אריק שרון, במזנון, אריק שרון, דוקטור בורג, וכמה, פורוש, אבא, ואמר, אריק שרון אמר, אני רוצה את המעולים של הישיבות שלי, אלופים שלי, טייסים.
נכון.
אומר לו, אברהם רביץ, זכרון לברכה, לא, אנחנו ניתן לך את האפסנאים והנהגים וכן הלאה, את אלה שלא לומדים, ותיקח אותם מהפרנקים.
זאת אומרת, ש"ס קמה בשביל שאם יהיה חוק גיוס, אז הם, זה יבוא מהם.
לא שהיא קמה. ש"ס עכשיו, כשמדברים על חוק גיוס ונכסות, נדלקה נורה אדומה. ככה אמר לי הבכיר והבנתי אותו.
עוד פעם תחזור על הנורה אדומה, כי זה חשוב לי ככותרת. מה הנורה אדומה?
אם יגידו נכסות, נחלק לפי סיעות, ש"ס צריכה לקיים 50%, אשכנזים, אגודת ש"ס 50%. מתאים, או לפזר את זה לפי החסידויות, שחב"ד גם, שהם היו מצביעי עוצמה יהודית, שגם הם יתנו את חלקם. אז ש"ס תוריד את הווליום, אבל כשיגידו נכסות, ינתבו את זה בצורה שהספרדים יגויסו והאשכנזים יחייכו, ש"ס הולכת להיות קיצונית יותר, לא לגייס.
הבנתי.
אז מה אנחנו הולכים לראות? תחילתה של הסוף בש"ס?
של?
תחילתו של הסוף.
תחילת הסוף של ש"ס.
לא, 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 לא.
כי הוא בכל זאת צריך לתת תשובות לבוחרים שלו.
אני חייב לומר משפט שמשלים את התמונה. אי אפשר לנתק את האמירות של רב יצחק יוסף מהרמת הדגל הזה בדבר אחד. ואני מכיר אישית, אמרת, הוא הייתי בן בית של הרב של אבא שלו, זכר צדיק וקדוש לברכה, כן מלווה של פרופסור שקי, לא בזכות עצמי. אבל, וראיתי שם את דוד יוסף הרשים אותי מאוד מאוד, שהוא היום הרב הראשי.
כן.
קסם של בן אדם. עכשיו, לצערי הרב, האמירות של רב יצחק יוסף קשורות במידות ולא בחומרה של המצב.
הבנתי.
הוא צריך לפשפש במידות שלו.
הבנתי.
הרמב״ם אומר, מי שאין בו את המידות של נשיות, אין לו בהזכת אדם קל בחומר רוח הקודש.
עכשיו, אני רוצה לשאול אותך שאלה ככה, האם... האם זאת הרוח, המתינות הספרדית הקלאסית, המצביעים המסורתיים של ש"ס, האם הם צריכים להבין שש"ס היא נגד מדינת ישראל? זה מה שיצא בסופו של דבר מהפיילוט הזה או מהסטארט-אפ הזה שנקרא ש"ס?
להגיד, קודם כל דבר אחד,
החזרה
בתשובה נעצרה. כן. זה אומר הרבה. הגל שבהקמת ש"ס של קרוב לחצי מיליון, הם אנשים חבולים היום, ויש היום, אני פוגש בית הכנסת אנשים מצביעי ש"ס, שקשה להם עכשיו להצביע, ומתלבטים בגלל שההתנגדות שלהם לחוק הגיוס.
כן.
בגלל שהם בעצמם משרתים, הילדים שלהם משרתים, למה שיצביעו לי מישהו מתנגד לשירות. עכשיו, ש"ס, בזה שהיא שפוטת ליטאים, היא לא מרשימה את הספרדים.
כן.
היום אני אומר לכם מזכרים שאני עוקב אחריהם, ואני מאוד נובר בנושא של עוד דת ומדינה. הנטייה היום בעולם היהודי, גם בארצות הברית, גם בישראל, להתרכז לכיוון שומרי המסורת.
כן.
אז זה מה שהולך ועולה. למה? בגלל האכזבה מהצד האנטי-ציוני של החרדים האשכנזים וש"ס. ונגמר הסיפור של חזרה בתשובה.
שמואל, שאלה אחרונה.
בבקשה.
והאם יקרה נס ותהיה קריאת תיגר של ש"ס כלפי היהדות החרדית האשכנזית המקצינה שהולכת לכיוונים שהם אנטי ציוניים, אנטי מדינת ישראל? האם יש סיכוי לאיזושהי קריאת תיגר? האם יש סיכוי שיקום איזה מנהיג בש"ס ויאמר עד כאן, זאת לא דרכנו?
אחרי דרעי, לא לפניו.
כל עוד שדרעי שם הוא לא
דרעי
זה.
דרעי שבוי במגננה הזאת שנקראת שפוט ליטאים. הוא, ואני אומר לך, מדיבורים עם רבנים, בעיר במקומות אחרים שהם שפניקים,
כן.
ספרדים, מרוקאים. לא כל כך נעים להם שהרבנות העיראקית מחכיבה את הטון.
אז שאנחנו צריכים...
אז מה, אכלנו אותם מכל הכיוונים, שמואל?
אנחנו צריכים לחכות שדרעי ילך הביתה.
לא, מכוונת המכוון של זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב עובדיה יוסף.
זצקול.
הרעיון של החזרת עטרה ליושנה, הדגל הזה נרמס.
נרמס.
זה הכל.
יאללה, איזה עצוב זה. 40 שנה להקמתה של ש"ס,
ש"ס היה דגל.
עלה מאות מיליארדים.
נכון.
וזה פיילוט.
ש"ס היום היא ועד עובדים לקופת צדקה.
היה איזשהו שפה עם ש"ס.
כן.
והיום זה נעלם.
דרעי היה חביבו של יצחק רבין.
כן, כי הייתה שפה ביניהם.
אתה מתגרד בי לומר דבר שאני לא אגיד אותו.
לא, אל תגיד אותו, אתה מחמם אותי, עזוב, אל תגיד אותו. שמואל, בזכות
אחרת. אני אישית כי רק אני שמעתי דברים, בסדר.
טוב, שמואל אסולין, אני רוצה להודות לך על הרעיון הזה.
נפקלי, אני אומר עוד פעם, בשאלות דת ומדינה, מהניסיון העבר שלי, יש לי הרבה מה לתרום, אשמח תמיד לעמוד לרשותכם.
תודה רבה לך, ובשורות טובות.
אני מאוד מאוד מודה לכם, כל טוב.
שוקי, עד שיעלה איש הליכוד, יוסף נעים, תשמע, אתה מבין מה החשש האמיתי בשס? שהמכסות ייפלו עליהם.
זה ייפול, כי הם כנראה לא מצליחים לעמוד מול הליטאים. הם לא מצליחים לעמוד מול
הליטאים. האשכנזים לא מקבלים אותם לישיבות שלהם.
נכון.
ולא מקבלים אותם לזה, כדי להשאיר אותם בצד ולהגיד,
שהם
ילכו להתגייס.
ומה עם הצד השני? מה עם הצד השני? זאת אומרת, באיזשהו שלב הרי נכנס מתחת לאלונקה.
כן.
אוקיי? אז הכנסת את הספרדים מתחת לאלונקה. אבל זה לא יעצר שם.
אבל...
אז איפה הצפי שתהיה?
אז אני אגיד לך, בוסקילה מהיישוב אלעד החרדי, יתגייס. אבל השכן שלו...
זומרפלד
לא ילך.
אז מה עשינו? אבל לא יוותרו. החוק גיוס הרי לא מדבר על ספרדי, זה כמו שאתה אומר, אני אגייס רק את העיראקים ולא את המרוקאים. אני אגייס את התימנים ואני לא אגייס את העיראק. זה אותו דבר. אתה צריך את כל העדה החרדית, ואנחנו לא מחשיבים עדה כאתה ליטאי, אתה ספרדי, אתה אשכנזי. אתה אדם, אתה בן אדם, אתה יכול לקחת נשק ולהילחם, תתחיל לעבוד.
זהו, עכשיו אתה יודע, על הקו יש לנו... חבר מרכז ליכוד, כי איתו אנחנו רוצים...
חבר ליכוד.
מה אני אגיד לך?
מה קרה למרכז,
יוסף? רגע, שנייה. לפני המרכז, אני רוצה לתת איזה פתיח.
אוקיי.
תשמע אותו טוב. זה נעים או יוסף? מה אתה מעדיף?
נעים, שם פרטי, באהבה.
אתה אחר כך תסביר לנו מה זה נעים, שם פרטי. למה כל עיראקי שני זה נעים.
נכון.
אז תכף אנחנו זה... אז תשמע, איך יעלה על הדעת?
עשיתי
על הכל. איך יעלה על הדעת? תגיד לי, נעים, שיש שרים וחברי כנסת בליכוד שחשבו להשתתף בעצרת הזאת, והאם לדעתך יש קשר לעובדה שיותר מ-7,000 חרדים התפקדו לליכוד, וזה רק אומר משהו, נכון נעים? אתה רואה את הקשר בין הדברים?
לפני שאני אגיד על הקשר, אני רוצה להשתתף בצער המשפחה של הבחור.
שקפץ. נפל או קפץ? אני ראיתי מכתב.
תראה, אומרים שהוא השאיר מכתב.
הוא השאיר מכתב, אני לא יודע אם הוא אמיתי או אותנטי, אבל אין ספק זאת טרגדיה.
טרגדיה. אז אני משתתף בצער המשפחה ובצערם של כולם.
אנחנו לא. אנחנו איתך.
לגבי השאלה שלנו, תראה. אנחנו צריכים להסתכל על ההתחלה, הקמת המדינה.
נו.
כל הדרך, אנחנו אנשים מסורתיים, אנחנו אנשים, מה זה אנחנו? רוב המדינה היהודית, זה פחות או יותר, לכיוון הזה הולך.
נכון.
עם הזמן, היה בהתחלה 400, 350, 550, עד 1,000 איש, תורתם, זורמנותם.
כן.
אבל, אז גם לא קיבלו כספים אלה שלמדו תורה. הם חיו מתרומות, כי גם לא היה מה לתת להם.
כן.
חיו מתרומות. עם הזמן, הלכה והשתכללה השיטה, והתחילו להיות בתוך הממשלה, בתוך הקמת הממשלה, הגוף החרדי שהתחיל ללחוץ ולבקש כל מיני דברים. בוא נגיד עד 84, כן. שהרב עובדיה יוסף הקים את ש"ס יחד עם כבוד הרב דרעי. אבל הוא ידע תמיד שהוא לוקח את האנשים מהימין. כן. הוא לא לקח אנשים מהשמאל.
כן.
הוא לקח אנשים מהימין. אבל בעשור האחרון המצב הלך והחמיר, והגענו למצב שאולי, אולי רק 2% מהחרדים עושים צבא. שזה אומר דבר, תראה, אדם של הבן שלי ואדם שלי, אני פגוע אלם קרב, כן. לבנון, מלחמת לבנון השנייה. אני שואל את עצמי, מה, אדם שלי לא אותו דבר כמו אדם שלו?
אתה מה, צדיק יותר, יותר גדול מכולם, משלי? אני אומר לך.
אז אני בא ואומר ככה, אני במחשבה שלי, בכיוון שלי, אני אומר ככה, לאו דווקא לחרדים, בן אדם שלא עושה צבא, הוא בן אדם שלא תורם למדינה, ובוא נגיד לרגע, לא תורם למדינה. אבל אם אני לוקח את החרדים, מי שלומד בישיבה, כל מי שנמצא בישיבה עד גיל 20, אני בא ואומר, אתה יודע מה? סחתן, אל תגייס אותו. למה לא אני ולא עוד 100 כמוני יכולים משעה 6 בבוקר עד 10-11 בלילה ללמוד תורה? זה דבר, זה מקצוע.
אוקיי.
אממה, אלה שלא לומדים בישיבה, אלה שנרשמים בכאילו, איפה הם נופלים? ניקח היום, נגיד אותי כמעסיק. אני בן אדם רוצה לעבוד אצלי, אני אומר לו, אתה יודע מה? פאדל, סגרתי איתו 8,000 שקל, הכל מצוין.
כן.
אבל אני רץ לעשות לו ביטוח לאומי. כי אם הוא ישבור את הרגל, או שינקה את הרגל, או יקרה לו משהו, או שחתכו לו את הרגל, אני אשלם נכות עד גיל 67 שלו.
כן.
ואם הוא צעיר בין 25-30, אני פשוט רגל. זה כל החיים.
נכון.
אז מה אני אומר? כל מי שנרשם לביטוח לאומי, או כל מי שמעסיק חרדי ולא משנה מי, ולא דיווח לרשויות, קודם כל הוא יקבל 50,000 שקל קנס.
כן.
אבל את זה שהוא דיווח, ביטוח לאומי יעביר את זה לצהל, צהל יעביר את זה למי שמטפל בנושא, ויגיד לו, אדוני, אם אתה טוב לעבודה, אתה יכול לעשות את אותו עבודה, מה אתה עובד, ירקות? בוא תעבוד בירקות במטבח בצהל.
אבל נעים,
היום שמעתי מישהו
שוקי, אתה גדלת באור יהודה, נכון?
אני גדלתי באור יהודה, כן. גדלתי הרבה שנים באור יהודה.
אצל משפחת
ג'ומה.
לא. אצל איזה? לא, לא, לא. אחותי די מוכרת באור יהודה.
מי זאת? איך קוראים לה?
אחותי נעמי.
נעמי מה?
נעמי נסראללה.
נסראללה?
כן.
יכירו אותה מיד.
כן, כן, כולם מכירים אותה, זה בסדר. היא די מוכרת. כן, גם יש לנו עוד אחד, מוג'אבר, גם אותו בטח אתה מכיר, סביר להניח. אבל זה לא עבדה גדולה.
לא, זה...
הרמת.
אוקיי.
אני רוצה כאילו להבין, זאת אומרת, היום הציע מישהו לעשות חוק. תראה, מה שאתה מציע הוא דבר מאוד מעניין. אם אתה מקבל קצבה מביטוח לאומי, או שאתה יוצא לעבוד, אז למעשה, אם אתה יוצא לעבוד, אתה יכול לך להתגייס. השאלה היא, אם נגיד אתה תומך, תתמוך למשל בלעשות הצעת חוק, שאומרת שחוק לימוד תורה, ומי שנרשם לחוק לימוד תורה ונמצא שם, הוא מקבל את הביטוח דרך הכולל, ומצד שני, אלה שלא הולכים להתגייס. אבל אז... אני שואל שאלה אחרת. אנחנו עכשיו יצאנו בעליהום על הדתיים.
נו, על החרדים.
על החרדים. יצאנו בעליהום, וזה התחיל למעשה רק מיום אחד, מהשביעי באוקטובר.
שמה?
שמשם התחלנו להבין שאנחנו צריכים את החרדים איתנו, שיכנסו מתחת לאלונקה.
נו.
מחר, עוד שבוע, לא יהיה, בואו נצא מהאידיליה שהחמאס פורק ויש לנו אוקיי. מזרח תיכון חדש.
אנחנו נוותר להם.
אז מה אנחנו עושים עם כוח האדם שיש? ואני מזכיר לך שצהל, לפני השביעי באוקטובר, פירק 3 חטיבות.
כן, 3.
3 חטיבות. זאת אומרת, אז עכשיו עוד פעם, אז אני מגייס. נכנסנו למזרח תיכון חדש, ועוד פעם אני עכשיו לא צריך אותם, אז טוב, לכו הביתה. אז על מה אני נלחם פה?
לא. אני רוצה לתקן.
אוקיי.
נניח שהיום אני מגייס קודם כל, היום יש לנו 27 עד 30 אחוז מתושבי המדינה שעושים צבא. זה המספר פחות או יותר הסטטיסטי של 24-25. אבל אני בא ואומר דבר כזה. כל מי שמגיע והצבא לא רוצה אותו, ולא בריאותי, שים לב, הצבא, בזמנו היה פעם עודף בנות בצבא, לא גייסו אותם, שחררו אותם, מחזור בשנה.
כן.
מי שזוכר את התקופה הזו.
כן, כן, כן.
אני בא ואומר ככה, אתה חרדי, על העני ועל הרסי. הגעת לצבא, צבא בדק אותך, הכל בסדר, לא, לא פסיכיאטרי. החליט שהוא לא רוצה אותך, אשריך. לך תיתן 18 חודש, בית חולים, בשירות בתי הסוהר, וכל דבר שייתן לך זכויות בהלוואה לדירה, בכל מיני זכויות אחרות בביטוח לאומי, כי אתה תרמת למדינה. זה כמו חייל שצהל דוחה אותו, והוא הולך להתנדב. ומה הכוונה שאני רוצה לחדד יותר? מי שלא עושה צבא, בוא נתחיל לפגוע לו בדברים העיקריים.
אוקיי, אבל בנקודה הזאת...
אז בוא רגע עיניים נשאל מה עם המגזר הערבי.
רגע, רגע, לפני, לפני.
אתה לא מגייס אותו כי הוא...
הוא יגיע לזה, יאללה, בוא נגיע לזה.
רגע, אני רוצה להגיע לזה ברשותכם, עוד שנייה. אוקיי,
בבקשה.
אחד שלא עושה צבא, לא מתקבל רישיון נהיגה, שאל אותי למה, כי הוא פסיכיאטרי, לא יכול להיות בצבא, הוא לא מסוגל לקבל מרות. אז מה, אם מישהו יצפצף לו בדרך, הוא ייכנס בו, יהרוג אותו? לא, אתה לא יכול לקבל רישיון נהיגה. אתה גם לא יכול לתפוס ספסל לימודים של חייל. זאת אומרת, אתה גם לא יכול ללמוד. אני אביא אותך למצב שלא יהיה לך חשק לא לעשות צבא. עכשיו למגזר הערבי.
כן.
בוא ניקח את המגזר הערבי, שסובל הרבה 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 יותר מהמגזר היהודי. אין להם תשתיות ביוב טובות, אין להם מערכת חינוך טובה. אני הייתי שם כמה פעמים בכפרים הערביים, והם נמצאים במקומות של לימודים, אני לא רוצה אפילו לתאר אותם. אבל אתה לא רוצה לשרת בצבא, הצבא החליט מסיבות שלו לא לתת לך לשרת, אין בעיה. תהיה מורה בבית ספר של ערבים שלוש שנים, תהיה מסייע לגננת, תהיה מסייע במושב סקנים שלכם, תהיה מסייע, תן משהו שנגיד נתת. הוא לא יכול להיות פטור מהכל, בגלל שאנחנו אומרים, אם הוא יראה חיילים, הוא יראה בהם.
אז עכשיו אני רוצה, על זה אני רוצה לשאול אותך נעים, באמת. אז אוקיי, אתה מדבר בצורה מאוד הגיונית, גם על החרדים, גם על הערבים, או שירות צבאי, או שירות אזרחי, יש זכויות, אני מסכים איתך לגמרי, אבל אני רוצה להיכנס לפוליטיקה עכשיו, ואתה רואה שהם מתפקדים לליכוד, וכמו שהם עשו החבר'ה מהקבלה, אלה באו עם איזה 7,000 חרדים, שהם לא קשורים בכלל לליכוד, אבל התפקדו, ועכשיו הם עוברים דרך השרים וחברי הכנסת, ואז כולם אומרים, סליחה, אנחנו נלך לקראתם, נלך לקראתם, אנחנו לא נפגע בהם, למה? כי הם רוצים להיבחר שוב. אז מה עשינו בזה? איפה הממלכתיות?
רגע, שני, אז, בוא להם, זה סכום גדול.
אז בוא נקרא להם לוביסטים בליכוד.
נכון,
בסדר?
נכון.
הם מצביעים ג' אבל הם לוביסטים בתוך הליכוד.
נכון.
למה?
למה?
אני זוכר שאני הייתי, שאני הלכתי להיות בליכוד,
כן.
עשו לי ועדת קבלה. ואחרי שקבעו שאני יכול להיות בליכוד ב-76, נתנו לי גם תעודה כזאת קטנה. אני חבר ליכוד. פה אנחנו עושים טעות מכמה כיוונים. אתה יודע, אם אני הייתי היום רב גדול, הייתי אומר, חבר'ה, היום לפי הסטטיסטיקה, 10,000 מתפקדים יכולים למנות שר בישראל.
נכון.
פה אנחנו נותנים לכם את הכסף, אנחנו נגדל אתכם 4-5 שנים עד לפריימריז, בפריימריז לא יהיו לי 10,000 דתיים, יהיו לי 30,000 דתיים. ואז אני אבוא למנדאו ואני אגיד לו, תשמע, אתה רוצה להיות בחמישייה הפותחת, אתה רוצה תפקיד בכיר? אתה תשמור עליי. כל פעם שידברו לגייס את החרדים, אתה תגיד, לא, הצבא לא צריך אותם, הם רוצים לשרת, אבל הצבא לא רוצה אותם, כי הם נטל, כי הם לא יכולים לראות חיילות, והם לא יכולים כן. הרבה דברים. צריך לחזור אחורה. מה זה לחזור אחורה? לחזור אחורה, לדאוג שאחד שרוצה להיות בליכוד, קודם כל יהיה שנה שמגיע לסניף באותו עיר שלו, שהיום כבר אין סניפים, לא צריך להגיד לך. אין סניפים. הרסו את הליכוד ב-15 שנה האחרונות, הביאו את הליכוד לאינטרסנטים. אני לא רוצה להגיד שמות, כי אני כותב מכתבים לכל השרים, ואתה יודע, בתקופה האחרונה אני מירי רגב,
כן.
בקצר רציני ביותר. כי כשאני ישבתי והבאתי אותה לגג לעשות אירועים, ודאגתי לעשות לה אירועים והכל, ועמדתי לה דבר אחד. אחותי, מירי, ואני אוהב אותה, ואני מת עליה, וגם עכשיו אני מדבר ואני אוהב אותה.
כן.
מירי, מה שאני מבקש ממך, יש אנשים קשי יום, שהם מחזיקים אוטו בין 15 שנה, והאוטו הזה פעמיים בשנה במוסך. למה אני צריך שהאוטו הזה מגיע לטסט, לעשות אישור בלמים שהוא מגיע למוסך? איזה מטומטם ייתן לו אישור? אדוני, צריכים להחליף את הברקסים 2,000 שקל, האוטו שווה 4-5 אלף.
זאת אומרת שהיא פועלת בניגוד לאינטרסים של החלשים, אבל היא מחזקת אינטרסים של גורמים
טייקונים. ואני יכול להגיד לך, אני יכול לשלוח לך מאמרים שכתבתי.
לא, כי הטייקונים מפעילים את ה...
כן, מפעילים, ברור, זה כסף.
אתם רוצים עוד דוגמה?
לא, אבל יש לך דקה.
דקה. אם אני היום לוקח על אוטו שנכנס למוסך, הלך לו איזה חלק באוטו, יש לו שנתיים אחריות על החלק. בעל המוסך והיבואן נותנים לו 3 חודשים. אחרי 10 חודשים הלכה משאבת מים שעולה 3,000 שקל. אמרתי למירי, מירי, רק תוציא מכתב למוסכים, עליך לתת את האחריות המקורית של יצרן הרכב, כי ככה רשום בחוק, או יצרן החלק. אני לא רוצה להוציא מכתב.
טוב,
כי אבל... או אי שם בלשכות המסחר, כן. היבואני רכב כבר דאגו לכל.
כן,
נחזור אבל... לנושא שלנו, של הגיוס.
לא, שנייה, לא הגיוס. לאן הליכוד תחת נתניהו הולך? לאן? תשובה קצרה, לאן פניו של הליכוד?
זה לא נתניהו השם, נתניהו מנהל את המדינה בצורה טובה מאוד.
אוקיי.
יש לו בפנים סוסים טוריאנים שדואגים להכשיל אותו ולשים לו רגל במקומות שלא צריך, במיוחד במלחמה. אותם צריך להזיז. והם נחשבים היום ב-15 הראשונים. ואנחנו, אני אגיד לך סוד, אנחנו הולכים, החברי מרכז כולם והמתפקדים, אנחנו הולכים להחליף לא פחות מ-50% מהחברי כנסת שקיימים היום. ותזכור מה נעים אומר.
אוקיי.
אנחנו נחליף בין 14 ל-18 חברי כנסת ושרים בממשלה הזאת.
אז טלי גוטליב היא אחת מאותם האלה שיכנסו.
אי אפשר לדעת.
אני לא אגיד שמות.
הוא לא אגיד שמות, אל תכניס אותו.
אבל גם ככה לפי הסקרים היא...
לא, עזוב, אל תקנה את הסקרים, זה...
אני אגיד לך, בוא, סקר אתה אומר. אתה יודע שאנחנו אומרים לכל האנשים שלנו בהריות הליכוד ומסביב, שואלים אותך במי אתה בוחר, במי זה, תמיד תגיד מרץ, תגיד, רק אל תגיד ליכוד.
רק אל תגיד ליכוד.
ואז אנחנו באים לליכוד שאומרים לנו 28 מנדטים,
נכון.
אנחנו 35.
טוב, עיניים, על זה אנחנו צריכים להמשיך בפעם הבאה, כי הפריימריז מתקרבים בליכוד, ואנחנו נטפל בזה. אז תודה רבה, וערב טוב לך וסוף שבוע נעים, ושבת שלום.
שבוע נעים.
שבת שלום לכולם, תודה. ושיהיה שלום על
אמן,
כל...
אמן, 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 אמן. זהו, אז אנחנו מסיימים את התוכנית.
אנחנו תמיד מגיעים לדקה האחרונה.
ממש לדקה האחרונה, כי הזמן טס.
פולגז.
תודה לך, שותפי וידידי שוקי אברהם. תודה לטכנאי שלנו, אבנר רואקר. תודה לכם, צופות וצופים יקרים. להתראות בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה. לילה טוב.
צוף מרוח באיפור, מלא עשן, כלום לא ברור. אני יושב בבר שבור כמו השירים שלי. אני אומר לנו תמזוק, טוב שהבם אין פסיכולוג. הוא מדבר ואז מכין לי את התרופה שלי. איך בסוף כל יום אני תמיד נגמר, כבר שכחתי איך לישון כשאין סחורת. אני אוהבת ללילות רק שאני נסגר, אבל בטוח שארגיש את זה בבוקר. כמה כוסות, כמה שביר אני עולה